הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. במסגרת הפתיח ההלכתי נדבר היום על ברכת הברקים והרעמים. סיימנו ברכת שהחיינו, שעסקנו בה במשך כמה שבועות, עם כל הפירוט של הפירות והירקות בצורה מסודרת, מה מברכים ומה לא מברכים. והיום בעזרת השם נעסוק בסימן רכ"ז, שזה ברכת ברקים ורעמים. על הברקים והרעמים מברכים, פוסק השולחן ערוך בסימן רכ"ז סעיף א', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית, ואם ירצה, אומר שכוחו וגבורתו מלא העולם. העולם נוהגים לברך על הברקים עושה מעשה בראשית, ועל הרעמים שכוחו וגבורתו מלא העולם. כך כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ה', בשם האחרונים, התז ועוד, והסיבה לכך, כיוון שהרעם, על ידי הרעם נראית גבורת הבורא יותר מהברק, מכיוון שהרעם נשמע למרחוק, הרי שגבורתו של הקדוש ברוך הוא נראית בו יותר מהברק, לכן על הרעמים אומרים שכוחו וגבורתו מלא עולם, ועל הברקים עושה מעשה בראשית. אבל אם אדם הפך ואמר על הברקים עושה שכוחו וגבורתו מלא עולם, ועל הרעמים עושה מעשה בראשית, או על שתיהם אמר שכוחו וגבורתו, על שתיהם אמר עושה מעשה בראשית, בוודאי שיוצא את החובה, מכיוון שזה עיקר הדין. כעת, יש לנו לדון במצבים, פעמים שרואים ברק ואחר זמן רואים רעם, פעמים שרואים את הברק ואת הרעם ביחד. מתי מברכים ברכה אחת, מתי מברכים שתי ברכות? באופן נורמלי, ברוב המציאויות, אז רואים את הברק, רואים את הברק, ולאחר מספר שניות רואים את הרעם. בעצם הם נוצרים בשמיים באותו רגע. הברקים והרעמים נוצרו בשמיים באותו רגע, רק הברק, בגלל שהוא מהירות האור, הוא מהיר הרבה יותר ממהירות הקול שזה הרעם, ולכן אנחנו רואים את הברק, ורק אחרי כמה שניות שומעים את הרעם. אז ברגע שהאדם רואה את הברק, הוא מברך עושה מעשה בראשית, ואחר כך, כשהוא שומע את הרעם, מברך שכוחו גבורתו מלא עולם. והברכות האלו מברכים אותם עם שם המלכות. כפי שמובהר בגמרא ובשולחן ערוך, ובמשנה ברורה. אבל, לפעמים, הברק והרעם באים ביחד. כי הברק הוא הברק הנוכחי. והרעם, שבא עם הברק, הוא הרעם הקודם. רק עד שהוא הגיע במהירות הכל, אז מהירות האור, שהיא מגיעה מיד, אז הביאה את הברק הנוכחי, ומהירות הקול שמגיעה אחרי זמן, הביאה את הרעם הקודם. אז אם אדם שומע רואה ברק, ושומע רעם בבת אחת, אז הוא מברך רק ברכה אחת, עושה מעשה בראשית. ואם הוא בירך שכוחו גבורתו מלא עולם, הוא יצא את החובה. כך כותב המגן אברהם, וכך פוסק המשנה ברורה בסעיף קטן ה' וגם הכף החיים. אם זה לא בבת אחת, אבל בזה אחר זה, לפעמים רואים ברק, ותוך כדי דיבור, דהיינו תוך שנייה וחצי, שומעים את הרעם. וכזה מצב, שהברק והרעם באים אחד אחרי השני, מבאר במשנה ברורה שגם בזה מברכים רק ברכה אחת. ראית ברק, לא הספקת לברך, בתום הגיע הרעם, אפילו שהוא לא בבת אחת, אבל בזה אחר זה, תוך שנייה, שנייה וחצי, שזה תוך כדי דיבור, שלוש תיבות, שנייה וחצי, אז אתה מברך על הרעם, עושה מעשה בראשית, ואתה פותר גם את הברק. זה נקרא ביחד. אם זה רעם לבד, זה שכוחו גבורתו מלא עולם, אבל אם זה ביחד עם ברק, ואתה מברך על שניהם, זה לא משנה אם זה ביחד או בזה אחר זה, מברכים עושה מעשה בראשית, ואם ברך שכוחו גבורתו מלא עולם, גם כן יצא ידי חובה. אף על פי שיוצא שהיה ברק, בתוך שנייה הגיע הרעם, וכשהרעם מסתיים, או תוך כדי הרעם, הוא התחיל לברך, ויוצא שבעצם שכשהוא מתחיל לברך, כבר עבר שנייה וחצי מהברק. אבל כיוון שמהרעם לא עבר שנייה וחצי, והרעם עם הברק היה תוך שנייה וחצי, זאת אומרת, הרעם התחיל תוך שנייה וחצי לברק, והברכה שלו התחילה תוך שנייה וחצי לרעם, אז מברך רק ברכה אחת. אבל שוב פעם, אני מדגיש שזה לא המקרה השכיח. המקרה השכיח הוא שיש ברק ומברכים עליו, ואחר כמה שניות מופיע הרעם. אבל אם הופיעו ביחד, או ברק ורם בזה אחר זה, דנו תוך שנייה, שנייה וחצי, הגיע הרם אחרי הברק, מברכים רק ברכה אחת. מה? עושה מעשה בראשית. ואם בירשו כוחו גבורתו מלא עולם, גם כן יצא ידו חובה. יש עוד דוגמה שהפוסקים נחלקו בה, מה הדין אם אדם ראה ברק? התחיל לברך. התחיל לברך, עושה מעשה בראשית. באמצע שהוא מברך, הוא שומע את הרם, שהרם הגיע תוך שנייה וחצי לברק. האם הברכה שלו עלתה גם על הרם או רק על הברק? אז בפשטות רק על הברק, כי כשאני התחלתי לברך, אני התחלתי לברך על הברק, לא היה עדיין רם, ובאמצע הברכה הגיע הרם. כך נוקט בהגות רב חיים צנזר על השולחן ערוך, וכך כתוב בספר ברכת הבית. לעומת זאת, בחיי אדם ובקיצור שולחן ערוך מבואר לא ככה. שם מבואר שמכיוון שהרם הגיע תוך כדי דיבור לברק, אז הברכה שבירכת על הברק, לא משנה אם אתה באמצע או בסוף, העיקר שהרם הגיע תוך כדי דיבור לברק, נתפסה גם על הברק. ואתה לא יכול לברך שוב פעם על הרם, תכף נראה מתי אפשר לברך ברכה חדשה. זה באמת החזון עובדיה פוסק ספק, בכל להקל, לא לברך עוד פעם. הרבדיה שמרן הרבדיה שאומר שאפשר לברך. זה מקרה שהוא יכול להיות שכיח, יכול להיות מצוי. שוב פעם, מה המקרה? ראיתי ברק, התחלתי לברך על הברק, ותוך כדי מגיע הרם שהוא הגיע תוך שנייה וחצי לברק. האם ברכתי על הברק פטרה את הרם או לא? מחלוקת. לכן, באמת ספק ברכות להקל, אז אתה לא יכול לברך עוד פעם על הרם הבא. אז מה צריך לעשות כדי שלא להיכנס לספק? לכוון באופן מפורש, כשאתה רואה ברק, אתה מתחיל לברך על הברק, תכוון, אני רוצה לפתור רק את הברק. אם יש ברק ורם ביחד, זה מצוין, ברכה אחת לשתיהם. אבל אם אתה רואה ברק ואתה עוד לא שומע רם, אתה מתחיל לברך על הברק, תכוון לפתור רק את הברק, לא את הרם. ואז תוכל לברך אחר כך גם על הרם. יש עוד דבר שכותב אותו הברכי יוסף, מביא אותה משנה ברורה בסוף סעיף קטן ה', אם אדם ראה ברק, ובירך עליו עושה מעשה בראשית, והוא כיוון מפורש לפתור את הרם שיבוא אחריו. עוד חמש שניות יבוא רם, אני חייב לפתור אותו. תחיל לעשות לעשות כזה דבר. כיוון שזה לא בא ביחד, צריך לברך שתי ברכות. אומר הברכי יוסף בדיעבד פתר, כיוון שטבע הבריאה שאחרי הברק מגיע הרם, אז לכן הברכה על הברק פתרה גם את הרם. אם זה היה הפוך, שהוא בירך על הרם וכיוון לפתור את הברק, לא פתר, כי אין טבע הבריאה שהברק מגיע אחרי הרם, אלא הרם מגיע אחרי הברק. כפי שאמרנו שמהירות הכל גבוהה הרבה יותר ממהירות האור. מהירות האור גבוהה הרבה יותר ממהירות הכל. אז אם הוא בירך על הברק וכיוון לפתור את הרם שבא אחריו, פתר. אבל אם הוא בירך על הרם וכיוון לפתור את הברק שבא אחריו, שהוא בא אחרי כמה שניות, לא פתר. אבל זה רק בדיעבד, לכתחילו לא לעשות כזה דבר. הכל פנים, הציור המצוי ביותר הוא שיש ברק, ואחרי כמה שניות מגיע הרם, מברכים על הברק, עושה מעשה בראשית, ומברכים על הרם, שכוחו גבורתו מלא עולם. מה זה שכוחו גבורתו מלא עולם? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ז' בשם עבוד רעם, ברוך הנותן כוח לטבע להראות כוח יוצא בראשית, כדי שיראו מלפניו. כתוב בגמרא שזה בא לאשר, הרעמים באים לאשר עקמומיות שבלב, זה צריכים לערר בתשובה כששומעים ככה את הרעמים, זה מראה את כוח הבורל, להיות יותר יראים לפניו. מתי אפשר לברך ברכה חדשה? אז קודם כל צריך לדעת שאם אדם ראה ברק או שמע רעם ולא בירך, הוא לא הפסיד את הברכה. בברק הבא, ברעם הבא, הוא מברך. הוא לא הפסיד את הברכה. זה לא כמו ברכת הים. אם ראית את הים ולא בירכת, והלכת ואחרי רבע שעה אתה בא רואה את הים עוד פעם, אתה לא יכול לברך. כי ים זה אותו ים. אבל ברקים ורעמים זה כל פעם משהו חדש. אז אם ראיתי, שמעתי ולא בירכתי, אני מברך בברקים ורעמים הבאים. אבל אם ראיתי ובירכתי, שמעתי ובירכתי, מתי אני יכול לברך עוד פעם? אי אפשר כל ברק ורעם לברך. למה? מכיוון שהברכה שבירכת על הברקים והרעמים, היא פתרה את כל הברקים והרעמים שיבואו אחר כך. אבל, אם נוצר מצב חדש, מצב חדש פירושו שהעננים התפזרו, וזרחה השמש, או בלילה התפזרו העננים ורואים את הלבנה טוב, אין ענני גשם בשמיים, אין ענני גשם בשמיים, ואחר כך התקדרו השמיים באבים, ועוד פעם נוצר מצב חדש של ברקים ורעמים, אז אפשר לברך פעם שנייה גם באותו היום. אבל כל זמן שלא נוצר המצב הזה, אלא עדיין השמיים מעוננים, לא ענני כבשה, עננים של גשם, אפילו שיש קצת עננים, 80% מהעננים התפזרו, אבל עדיין נשארו קצת ענני גשם, אז פירושו שהמצב עוד לא השתנה, אנחנו נמצאים באותו מצב, שעדיין יש סיכויים של ברקים ורעמים, עוד לא התחדש מצב חדש, אז לא חוזר ומברך שנית, אפילו שהגיע הלילה, הוא בערך ב-8 בבוקר לברכיב הרמים. עכשיו 12 בלילה, 1 בלילה. כל זמן שלא התפזרו העננים, לחלוטין לא חוזר ומברך שנית. אבל אם עבר לילה, הוא בירך בבוקר, או אפילו בירך בערב, ב-8, 9, 11, 12 בלילה, והוא הלך לישון, קם בבוקר, אפילו שהוא לא הלך לישון, היה ער כל הלילה, והגיע יום חדש. יום חדש, אומר המשנה ברורה, משמע בירושלמי, בסעיף קטן ח', ט', המשנה ברורה מביא את זה, שיום חדש חוזרים ומברכים פעם שנייה, ואפילו אם הוא לא ישן, כפי שהחזון עובדיה מעריך, שאפילו אם הוא לא ישן, מאמר מרדכי ועוד, חוזר ומברך בבוקר. אז בעצם ברכה אחת על הברקים והרעמים, היא הולכת על כל היום, אלא אם כן, נתפזרו העננים, והגיע שמש או הירח, רואים אותו היטב, אחר כך עוד פעם התקדרו השמיים באבים, חוזר ומברך שוב. אבל אם כל הזמן יש עננים, לא מברך עד שיגיע היום למחרת, דהיינו יום חדש, מצב חדש, חוזרים ומברכים פעם שנייה. זה לגבי הזמן בין ברכה אחת של ברקים ורעמים לברכה השנייה של ברקים ורעמים. צריך לדעת עוד נקודה חשובה, שעל הברקים מברכים רק כשהם באים ביום מעונן, ביום גשום, שאנחנו יודעים שזה ברקים שבאים בחמת העננים, שהעננים מתקרבים אחד לשני, אז יש יצירת לחץ שזה יוצר ברקים ורעמים, אבל עננים שבאים ביום לא מעונן וגשום, ברקים, סליחה, שבאים לא ביום מעונן וגשום, זה ברקים שבאים בחמת חום, ולא מברכים עליהם. כך כותב החיי האדם, ומביא את המשנה ברורה בסעיף קטן ג'. לכן יש כאלה שמפחדים לברך גם ביום מעונן וגשום, ולא מברכים על הברקים עד ששומעים רעמים, אז מברכים על הברק הבא, כי יודעים שזה ודאי ברקים אמיתיים. אבל זה לא נכון, אלא אם יש יום מעונן וגשום, אז בוודאי שהברקים הם ברקים שבאו מחמת העננים ולא מחמת חום, ואפשר לברך עליהם גם לפני שהגיעו הרעמים. כותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך שלא צריך לראות את החיתוך של האור בשמיים. לגבי אם אתה יושב בבית ואתה דרך החלון רואה פלשים כאלה של אור, אתה גם יכול לברך בתנאי שברור לך שזה אור של ברק ולא כל מיני אורות שמגיעים מכל מיני סיבות. אבל אם ברור לך שזה אור של ברק, אף על פי שלא ראית את החיתוך של האור בשמיים, אתה יכול לברך, כי גם מזה יש בוודאי התפעלות לבני אדם. מה קורה אם אדם באמצע הלילה שומע ברקים ורעמים? באמצע הלילה, תוך כדי שינה, הוא שומע ברקים ורעמים. כמובן באופן שהוא לא בירך עדיין באותו יום. כי אם הוא בירך באותו יום ועדיין השמיים מעוננים, אז כבר אמרנו שהוא לא יכול לברך פעם שנייה. הוא לא בירך עדיין, והוא פתאום שומע באמצע הלילה ברקים ורעמים. ההלכה היא שאפשר לברך על הברקים והרעמים רק תוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור זה שנייה וחצי. עבר שנייה וחצי אתה לא יכול לברך. אז הבן אדם עושה חשבון, אם אני אקום ויטול ידיים לסיר את הרוח רעה, אז בעצם עובר יותר מכדי דיבור. גם אם אתה כל כך זריז ומהיר, אדם לא יכול תוך שנייה וחצי כבר ליטול ידיים, שלוש פעמים, לסיר רוח רעה, זה מאוד קשה. אז בכזה מצב, אנחנו אומרים לבן אדם, תברך אפילו שידיך לא נטולות. ובעצם יש לך רוח רעה על הידיים, אף לבכן תברך. כך מבר בשולחן ערוך בסימן ד' סעיף חף ג', שנטילת ידיים תקנו לקראת שמע ולתפילה, אבל ברכות אפשר לברך גם עם רוח רעה על ידיו, וכך גם כותב המשנה ברורה פה אצלנו, בהבנת השולחן ערוך, בסעיף קטן י' שאף על פי שיש רוח רעה על ידיו, כיוון שהוא לא יכול ליטול לפני הברכה, כי אז כבר יעבור הזמן, הרי שהוא יכול לברך אף על פי שידיו עם רוח רעה. האם צריך לנקות את ידיו בסמיכה לפני שהוא מברך? זה לא עוזר לרוח רעה, זה רק עוזר עם ידיים מטונפות. אם הוא יושן עם בגדים חורפיים, פיג'מה חורפית סגורה היטב, אין חשש שהוא נוגע במקומות המטונפים תוך כדי שינה. אלא אם כן, הוא יושן עם, פיג'מה ככה פתוחה, צוואר פתוח, שיכול להיות שהוא גירט, כמו שמובן במשלב ברורה, בסעיף קטן סמך, בסימן ד'. אבל אם הוא יושב עם פיג'מה חורפית סגורה, אין חשש שהוא מגרד במקומות המחוסים תוך כדי שינה, אז אפילו ניקיון בסמיכה לא צריך. אבל, לפי דעת הזוהר הקדוש, כשיש לאדם רוח רע על ידיו, הוא לא יכול לברך שום ברכה. ולכן אומר הכף החיים פה במקום, שלא יברך. בלי שם מלכות שיכול לברך, עם שם מלכות שלא יברך. אבל לפי הפשט זה לא ככה. אז מי שנוהג כל דרכיו לפי הקבלה, אז אין החינמי. שלא יברך. אבל מי שלא נוהג כל דרכיו לפי הקבלה, מכיוון שכך דעת השולחן ערוך והמשנה ברורה, כך גם החזון עובדיה מעריך, אז אפשר לברך אפילו תוך כדי שינה, שידיו עם רוח רעה. זה כן, אם אתה רואה שיש הרבה ברקים ורעמים, ואתה מבין שזה לא הולך להיפסק, אז זה כן ראוי להחמיר, לקום, ליטול ידיים, אם זה לא קשה, אם זה אפשרי, כן? לקום, ליטול ידיים, ואז לברך על הברקים והרעמים הבאים. אבל זה רק אם אתה מבין שזה הולך להיות עוד, כגון שיש רצף של ברקים ורעמים, שאז אתה לא מפסיד את הברכה. אבל אם לא, או שקשה לך ככה לעשות, אז אתה יכול לסמוך על עיקר הדין, ולברך כשאתה עדיין במיטה, וידיך לא נטולות, לברך על הברקים והרעמים. אותו דבר אם אדם נכנס לשירותים, ושומע ברקים ורעמים, עד שהוא יצא ויתו לידיים יעבור הזמן, הוא יכול לצאת מיד לברך. מבואר בשולחן ערוך, וככה משנה ברורה מסביר בסעיף קטן י' וי' א', תברך, תצא מיד ותברך. למה? יש רוח רעה, אבל כיוון שעד שיתו לידיים יעבור הזמן, אז זה נגרע מצווה עוברת. אבל... וגם אם הוא צריך להתפנות ועוד לא התפנה, אם הוא לא ממש מרגיש צורך גדול להתפנות, אלא צורך קטן, שאין בו משום בלצ'קצור, אז גם בזה הוא יכול לברך. אבל אומר המשנה ברורה שאם הוא משער שאחר כך יבוא עוד ברקים ורעמים, אז עדיף לא לברך כשהוא צריך להתפנות. אם אדם לומד והוא שומע ברקים ורעמים, יברך, מצווה עוברת. אבל אם זה שיעור תורת הרבים, לא יפסיק גם להגיד שיעור. לא מבטלים תלמוד תורת הרבים בשביל מצווה עוברת, כמובן ברש נון בשער ציונות א'. אם אדם באמצע פסוקי דזמרה, יפסיק לברך אפילו באמצע הפרק. אם הוא באמצע ברכות קריאת שמע, בין הפרקים יפסיק, באמצע הפרק לא יפסיק, כבר בשלב הבא בסימן סמ"ו, סעיף קטן י"ט. עד כאן הקדמתנו עליהם בעניין ברקים ורעמים. לפני שנפנה למאזין הראשון, אנחנו נעדכן שבית ההוראה הלכה למעשה, פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. אז 24 שעות ביממה, יש לנו את כל השאלות הכלליות שנתקלים בהן ביום יום. ויש לנו גם את השלוחה של דיני ממונות, וגם את השלוחה של הלכות לשון הרע ורכילות, שזה נמצא כל יום בין 7 ל-12 בלילה. עכשיו בעזרת השם פותחים שלוחה חדשה להלכות ריבית. לא מעט שאלות בהלכות ריבית, ואנשים רוצים לדעת מה לעשות ואיך לעשות בכל מיני אופנים, אז כל יום גם בין ראשון לחמישי, בין השעה 7:30 ל-9:30 בערב, יהיה אפשר לשאול עם צוות תלמידי חכמים שמומחים לנושאים הללו בהלכות ריבית, הכל בכוכבית 5047. לתושבי חוץ לארץ זה 0799-713-155. וזאת בנוסף לשלוחה שיש לנו בבית תורה, לאנשים שרוצים להתייעץ גם בנושאים של ייעוץ נישואים וגם בנושא של חינוך ילדים, הכל בכוכבית 5047, וכמובן גם קו תוכן ענק של כל השיעורים שנמסרו בעבר ובהווה, כאן ברדיו כל חי וגם החידונים, ומי שרוצה להצטרף לקורס הכשרת מוצים, להיות מוץ ולהשתלב בבית הורי אצלנו בתור מוץ, אז גם הכל בכוכבית 5047. אנחנו רוצים לפנות למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, שאלה מעשית ועניינית, כך שנוכל לתת את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום לכם, כבוד הרב, טוב.
ערב מצוין.
שלום, תודה רבה על כל השיעורים. רציתי לשאול דרב שאלה בדיני גרירה ושבת, אני אקדים. ידוע הלכה בסימן שמנבט, שאדם שיש לו צורך מסוים לבין השמשות, אז מותר לעשות איסורי דרבנן, ומצד שני, ידוע ברב סמך ג' שבמקום שיש דין גרירה, אז אין את היתר הזה. כמו שאומר המשנה ברורה ברב סמך א', סעיף קטן כ"ח. עכשיו, שמעתי מהרב שיעור בדיני גרירה, שהרב אמר שהיום...
רק מסביר למאזינים מה זה גרירה. כן. גרירה פירושו כן. שהציבור בעיר כולם קיבלו שבת, ואותו יחיד שעוד לא קיבל שבת, הוא נגרר אחריהם בעל כורחם, בכזה מצב, מכיוון שהוא נגרע אחרי בעל כורחם, אז זה נחשב כמו קבלת שבת הציבור, שבזה כותב המשנה ברורה ברס המחל אפסיף ד' שבזה לא מועיל לעשות איסור דרבנן לצורך מצווה בבין השמשות, שם בסעיף קטן חפחת. והוא הדין אם הוא ענה עם הציבור, בואי קלה, בואי קלה, גם אם הוא לא נגרר, כגון שיש עוד הרבה בתי כנסיות בעיר, אף על פי כן אסור לו לעשות שום מסעוד הרבנן, אפילו לא לצורך מצווה בבין השמשות. כן, תמשיך.
כן. אז שתי נקודות רציתי לברר בהלכה הזו. דבר ראשון, מה דעת הרב בנושא של אדם שיש לו בית הכנסת קבוע? אני יודע שיש בזה לכאורה דעות בין המחצית שקל הגרז, והעובד יעור לציון ועוד הביאו את הגרז, מידך לשמזן ועוד הביאו את המחצית שקל, מה דעת הרב בזה? ונקודה שנייה, זה נפקא מינה בעיקר לאישה שבבית. אני שמעתי מעליו שהיה רומא שבגלל החסידים היום, שהם מתפללים מאוד מוכר, אז הם בעצם מצילים על השאר, והם מקבלים שבת מאוד מאוחר, אחרי בין השמשות, אז לכן אפשר לסמוך. השאלה היא, איפה שאני גרה קופנים, אין חסידים בכלל, ואין אפשרות באמת לבדוק את זה טכנית.
אפשר, אני אסביר. אני אתייחס לשתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, אם אדם נגרר אחרי בית הכנסת שלו או לא. זאת אומרת, בוא נשאל שאלה, נגיד השקיעה היום בירושלים לפחות ב-4.40, אדם נמצא ב-4.45 בביתו, או נגיד התפלג למנחה בצהריים, מנחה גדולה, וכעת הוא רואה שהוא שכח לחבות את האור בחדר ילדים. הוא רוצה לחבות את האור, כי כיבוי אור זה דרבנן, ונגיד שהוא יחוש לחזוניש, אז הוא יחבא את זה בשינוי. דרבנן, לצורך שבת, זה צורך ודאי חשוב שאי אפשר לישון באור בלילה, הוא רוצה לסמוך על דרבנן לצורך שבת בבין השמשות. אבל מצד שני, בבית הכנסת שלו, ששם הוא הולך להתפעל ערבית, כבר קיבלו שבת. האם הוא נגרר אחריהם או לא? אז אנחנו יודעים בסימן רסמר ג' סעיף י' ב' במשתה בורה בסעיף קטן א', שאם יש הרבה בתי כנסיות, אז אחת לא נגרת אחרי חברתה. אבל פה, הוא כן הולך להתפלל. לא יצא שהוא חולה והוא נמצא בבית, אז בוודאי שהוא לא נגרר, כי יש עדיין בתי כנסיות שלא קיבלו שבת, אבל פה הוא הולך להתפלל עוד רגע ערבית בבית הכנסת שלו, ושם כבר קיבלו שבת. אז בזה, זה תלוי. אם הוא באמת מתכנן בשבת זו ללכת להתפלל שם ערבית, אז הוא נגרר אחריהם. אם הוא לא מתכנן, וכתבנו על זה תשובה ארוכה בהליכות שבת חלק ב', אתה יכול להסתכל שם את כל המקורות. אבל אם הוא לא מתכנן ללכת להתפלל שם, הוא תמיד מתפלל בבית הכנסת הזו, אמת. אבל השבת הזאת הוא לא מתפלל פה, הוא הולך להתפלל בבית כנסת אחר, ששם עוד דוחזים בחזרת השץ של תפילת מנחה, כמו אצל החסידים, עוד לא קיבלו שבת, קבלת שבת לציבור, אני מתכוון. אז בכזה מצב הוא לא נגרר אחריהם. גם בשער הציון, בדף קוף נון א', עוד נון ו', כך רואים. תסתכל שם היטב, תו, קוף, נון א', עוד נון ו'.
שם זה משהו אחר.
אותו רעיון, אותו רעיון בדיוק, לא, אין זמן להאריך בזה, אותו רעיון בדיוק, תסתכל שם היטב. זה לגבי החלק הראשון של השאלה שלך. לגבי החלק השני של השאלה, מה קורה לגבי נשים? נשים בבית, שנזכרו 4, 5 דקות, 7 דקות אחרי השקיעה, שלא, למשל, חיבו את האור, ונכון, דברים של דרבנן, או אמר, כמו שאמרנו, רוצים לחוש לחזוניש, וחבים בשינוי וכו', ורוצים לעשות מלאכה. פה, היא לא מתפללת ערבית באף בית הכנסת. אז אם יש עדיין בית הכנסת אחת בעיר או ביישוב שהם גרים, שעדיין לא קיבלו שבת בציבור, זה יכול להיות או אצל החסידים או אצל המרוקאים. המרוקאים, הם אחרי תפילת עלינו, אחרי עלינו לשבח של מלאכה, הם לא מקבלים שבת. יש כאלה שכן אומרים בואי קלה, בואי קלה, אבל המנהג המרוקאי האותנטי, אומרים לכו נרננה, ואחר כך מזמורים, עד שמגיעים לבואי קלה, בואי קלה, זה הרבה הרבה זמן אחרי השקיעה. אז האישה יכולה להיגרר אחרי אותם בתי כנסיות, שעדיין לא קיבלו קבלת שבת לציבור.
אבל אם הרוב של הבתי כנסיות בעיר כן קיבלו,
זה לא משנה, זה לא משנה, אפילו בית כנסת אחד מציל הרבה, זה המשנה ברורה בסעיף קטן
א'. זה איפה, זה איפה. לא, הוא אומר שמי שבא בית הכנסת לא נגרר אחרי בית הכנסת אחר, אבל מי שבא בית הכנסת, מה זה קשור?
אז הרעיון
ש... הוא כתוב שבית כנסת אחד לא נגרר אחרי בית כנסת אחר.
נכון.
לא כתוב שמי שלא אוהב את הכנסת לא נגרע. מי שאוהב את הכנסת, בדרך כלל כתוב בגרל שהוא נגרע אחרי רוב העיר.
אז התבטר טעמה. זה מה שאומר, שאפילו שיש פה רוב עיר, אם יש בית כנסת אחת שלא קיבלו, היא לא נגרעת אחרי רוב העיר. יש פה רוב עיר שמתפנים בית כנסת אחת, או עיר שיש בו בית כנסיות הרבה, כן? כיוון שיש פה מניין קבוע, בית כנסת אחת אחרת, לא נגרר, אז אותו דבר גם פה. אותו רעיון.
לא, היא לא קשורה לבית הכנסת, הרב.
היא גם לא קשורה לבית הכנסת הזאת שקיבלה, היא לא קשורה לאף מקום.
נכון.
אז יפה.
היא קשורה לרוב העיר?
אז היא לא קשורה לרוב.
היא קשורה לרוב העיר?
לא, כל זמן. לא,
לא, לא, למה לא כפשוטו?
זה לא כפשוטו, זה בדיוק לא כפשוטו. כי כל זמן שיש לנו בית הכנסת אחת שלא קיבלה שבת, אז אתה לא יכול לגרור את האישה אחרי מקומות אחרים, כיוון שהיא עומדת לך סוף סוף, יש פה בית הכנסת אחת שלא קיבלו שבת, אז למה אתה גורר אותי אחרי הרוב? תגורר אותי אחרי המיעוט.
המקור של המשנה ברורה בכנסת הגדולה רואים שזה רק מה שגדים במיוחד למי שנמצא בבית הכנסת, שהוא לא יגרר
לבית הכנסת. זה לא קשור, כי על זה הם דיברו, זה לא קשור, כי על זה הם דיברו, הם לא דיברו על הציור הזה. לעניות דעתי זה דבר פשוט.
לעניות דעתי זה דבר פשוט. שבית כנסת אחד מתקיע על כולם.
ואני חושב גם שהבאתי לזה מקור רב בהליכות שבת חלק בית, כדאי להסתכל
על זה, לא מצאתי זה, זה היה
נקודה מחודשת ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה. יש לי דברים שבלכות לשון הרע שלא יצאו לי ברור עדיין. רוצה לשאול את הרב. אחד מהם, יש בעיה הלכתית, לא שקפתית כמובן, הלכתית, לקרוא עיתון חרדי שיש בו מדור פוליטיקה, שמתחכים וכל מיני רפליות וכאלה דברים, או שיש בזה יותר שתתפרטן.
בעיקרון, מכיוון שהדברים שמפורסמים בעיתון או ברדיו הם דברים שמפורסמים בפני שלושה, אז לפי מה שהחפץ חיים כותב בכלל ב' שכל דבר שהוא מפורסם בפני שלושה, שיטת הרמב״ם שמותר לדבר עליו ומותר לשמוע אותו, אז ממילא גם פה יהיה מותר לשמוע את זה.
יש שם הרבה הגבלות בחפץ חיים, לא?
נכון, אני מדבר אחרי כל ההגבלות. אחרי כל ההגבלות, יהיה מותר לשמוע אותו, אבל בתנאי, זה כן הגבלה שצריך איזה, שהוא לא מקבל את זה באופן אמיתי, רק חושש למה שנאמר פה. אם הוא מקבל את זה באופן ברור, זה ודאי שזה אסור לו. זה החפץ חיים מדגיש שם, שכל מה שמותר, הדין של הפטלטה, זה רק באופן שהוא חושש לזה. ולא מקבל את זה. אם הוא מקבל את זה...
שאלה איזה מטה פיטלטה, כי זה סיפורים ש... כאילו מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים, ש... אז הוא אמר ככה, והוא עשה ככה,
ו... שלושה אנשים יודעים מזה, המערכת לבד זה 20 אנשים. שלושה אנשים ודאי יודעים מזה. זה לא... שוב פעם, זה לא יותר... שים לב, זה לא יותר לכותב,
כמובן.
זה לא יותר לשדרן, כיוון שהם מתכוונים לפרסם את העניין, וכשמתכוונים לפרסם את העניין, אין לנו יותר של אפטלטה, רק אם זה מתגלגל תוך כדי הדיבור, בדרך אגב, לא מתכוון לפרסם את העניין, כמו שהחפץ חיים מעריך שם בכלל ב', אבל כלפי השומע, הוא אין עליו איסור של שמיעת לשון הרע, מכיוון שזה דבר מפורסם, והוא לא מקבל את זה, אלא רק חושש לזה, לכן הדבר הזה, אין בזה איסור.
אוקיי, ועוד דבר אחד, צריך למותר לדבר באופן כללי, על קהילה מסוימת, בכנסת מסוים, בלי, אפילו בכנסת שיש פה 10 אנשים, 20 איש, בלי להזכיר אף אחד, רק להגיד שהכנסת ההוא בעייתי, הוא מודרני, הוא ככה, הוא פה, אופן כללי על בית הכנסת או על הקהילה.
אז גם על זה החפץ חיים מתייחס, והוא אומר שכמו שעשו לדבר לשון הרע על בן אדם אחד, כך עשו לדבר לשון הרע על קהילה שלמה, או עדה שלמה, או עיר שלמה, או יישוב שלם. גם זה אסור. כמובן, אם זה דבר שהוא בתור גנאי, אם זה לא דבר שהוא בתור גנאי, אז לא דיברנו. דבר שהוא בתור גנאי, גם זה אסור, כן.
טוב, שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום וברכה. יש לי שאלה בנושא נרות חנוכה. אני ואשתי נוסעים מחוץ לארץ, מן ראשון של חנוכה, לכל חנוכה. וכשאנחנו נגיע לשם, אנחנו מתארחים אצל משפחה, כשאנחנו נגיע לבית של המשפחה כבר יהיה השעה 9-10 בערב, וצד הכוכבים שם באזור השעה 5.
מתי אתם יוצאים מפה?
ב-3 בצהריים, קצת לא לפני, אנחנו עוזבים את הבית ב-1.
זאת אומרת, אתם יוצאים מפה ביום ראשון בצהריים?
כן.
יופי. ואתם תגיעו לשם בשעה 9 בערב.
כן.
כן. אז בעצם, ושם אתם תשנו, נכון?
כן.
אז בעצם מקום מושבכם ביום הקרוב הוא בחוץ לארץ. רק שאתם לא תהיו נוכחים בזמן ההדלקה.
כן.
אז מה שצריך לעשות זה פשוט להשתתף. להיות שותפים עם שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת להיות שותפים עם בעל הבית בפרוטה. ואתה לא יכול לתת לו פרוטה, כי אתה ימצא רחוק ממנו. אז אפשר...
כן, אני יכול לשלוח לו את זה לפני.
זה אפשרות אחת. אפשרות שתהיה יותר קלה, שמישהו לא מבלי הבית, אחד השכנים שלו שירים את השמן והתכוון לזכות אותו לך ולשתך. יש מציאות של זכים לאדם שלא בפניו. הרי הדין הוא שלהשתתף בפרוטה, זה לא דווקא פרוטה. כל אחד מדרכי הקניין זה מועיל, כפי שמביא השער הציון בשם הרשב"א. אז ממנה, אחד מדרכי הקניין זה הגבעה. אבל הוא לא יכול להגביע לזכות לך כי זה שלו, וגם בני ביתו זה לא פשוט שהם יכולים כי הם סמוכים לשולחנו. לכן אמרתי שאחד השכנים שם ירים את השמן, ורצוי גם את הפתילות אם אפשר, אבל זה לא, לא ליקובה, ויכוון לזכות אותו עבורך ועבור אשתך, ואז בעצם אתה שותף מלא איתו בדיני קניין בשמן ובפתילות של אותו ערב, ואז אתה יוצא ידי חובה. זה אפשרות אחת. זה נמצא בתפרש עין זין, בשער הציון בעוד תת.
אפשרות שנייה,
עכשיו, מה הבעיה באפשרות הראשונה? באפשרות הראשונה יש בעיה שהפסדתם את הברכות. אז יש פה שתי בעיות. א', שהמשנה ברורה כותב בסעיף פתח ז', סעיף קטן ד', שאחסנה צריך לשמוע את הברכות מבעל הבית. ב', שלא בירה, לא, הפסדת, הברכות שעשה נשיא ושהחיינו, אמנם מעיקר הדין יצאתם ידי חובה, זה לא לעיכובה, אבל זה בהחלט שנוי במחלוקת ראשונים, כי דעת המורדכי, שאתם לא נפטרתם בשכיינו ושעשה ניסים. אז מעיקר הדין זה בסדר, האפשרות הראשונה, אבל יש בזה קצת שריחה של שעשה ניסים ושכיינו שאתם לא שומעים, וזה לא לדעת כל הראשונים. אז מה כן יש אפשרות שנייה? שפשוט אתם לא מתכוונים, אתם מתכוונים לא לצאת בהדלקה שלו, שאיפה שאתם הולכים להתאכסן, וכשאתם תגיעו בשעה 9 בערב, תדליקו חנוכיה שלכם. הוא יביא לכם חנוכיה,
עם ברכה והכל.
תדליקו עם ברכה, כי אתם התכוונתם לא לצאת. התכוונתם לא לצאת, לא יצאתם את החובה, תגיעו, תדליקו חנוכיה עם ברכה.
הבנתי. אוקיי, יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
השאלה היא בדיני שבת, בעניין קרחים, האם מותר להכניס מגירת קרחים לוחצי שיקפה במהלך השבת?
עוד פעם להכניס מה? שוב פעם?
מגירה עם מים וקרחים למקפיא בשבת.
כדי לעשות קרח בשבת, זו השאלה, כן?
כן, ולאכול את הקרחים בשבת.
כן. התשובה היא שמותר לעשות קרח בשבת. נכון שהגוצ'ובר מאוד החמיר בזה, אבל כמעט כל הפוסקים חלקו עליו. רק שזה תלוי במנהג ספרד ובמנהג אשכנז. למנהג בני ספרד אין איסור לעשות קרח בשבת, כמו שאין איסור להפשיר קרח בשבת, כמובן בסימן שינותחי צעיף תזיין. אין בזה איסור מוליד, כי אני לא עושה את זה בידיים, ואיסור נולד לא חוששים. אז מותר להפשיר קרח בשמש, ומותר גם לגרום למים להיות קרח. למנהג בני אשכנז שחוששים לדעת בעל התרומה, כמובן ברמה בשינות חצי פתת זין, שאסור לקחת קרח ולהפשיר אותו בשמש מחמת איסור נולד, זו הדין שלכתחילה יש להחמיר ולא להכין קרח בשבת, אלא אם כן מדובר במקום צורך, כגון שהימים מאוד חמים, וצריכים לקרר את השתייה וכדומה, כי היא לא מתקררת כל כך מהר במקרר, אז במקום צורך גם לבני אשכנז מותר, כמבואר ברמה בסימן שינות חצי פתת זין. לבני ספרד...
אוכלים את הקרחים.
כן, לאכול את
הקרחים. אדם שמאוד אוהב את הקרחים.
אז אמרתי, מקפיאים את זה.
לא, לא לקרר את השתייה. הוא עצמו באוכל את זה, כמו קרח.
זה לא משנה למה הוא עושה את זה. זה לא משנה למה הוא עושה את זה. שאלה, אם זה במקום צורך או לא במקום צורך. לבני ספרד, גם בלי במקום צורך, מותר. לבני אשכנז, רק במקום צורך. מה זה במקום צורך? בן אדם בא ואומר, תשמע, אני צריך שתייה קרה, או הציור שלך, שהוא אוכל קרחים. עכשיו, הקרחים שהוא אוכל, הוא מרגיש צורך גדול, לא צריך שיהיה צורך גדול, הוא מרגיש משהו הכרחי בזה. הוא מרגיש משהו הכרחי, קשה לו מאוד בלי זה, אז גם לבני אשכנז מותר. וכשהוא אוכל את הקרח, אין בזה שום איסור של ריסוק, כי הוא מרסק את זה בתוך הפה, זה דרך הכינה, זה מותר.
ואם יותר קל, אם הוא יכניס את התבנית לפני שבת למקפיא?
כן, בוודאי. אם הוא הכריז לדבני בבני שבת למקפיא, אז פה, ובשבת, גם לבני אשכנז לכתחילה, אין לנו פה שנה במקום צורך, גם הרווחנו את השיטה של הגוד שובר, ובשבת הוא מוציא, והוא אוכל קרחים, אין, לו, אין בעיה לאכול קרח בשבת.
אבל במהלך לרסק. השבת בקפה.
זה לא משנה.
בקפה במהלך השבת.
אין לנו שום בעיה, כל הבעיה שאתה בשבת גורם למים להפוך להיות קרח, זה נקרא נולד. אבל אם זה קרה במהלך השבת מאליו, ואתה סתם זה לפני שבת, גם לדעת הרמה לכתחילה זה מותר. ברור?
של כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכם, כבוד הרב, ערב טוב, חזק וברוך על התוכנית, נהנים מאוד וזה מוסיף לנו המון.
תודה.
רציתי לשאול עניין, דבר שטיבולו במשקה. המשנה ברורה כותב בקוף למחת, יבדה לי צפקת עניות ב', תחרה לסביר עם הכתוב, שדבר שירקות שמשרים אותם במים לניקיון, אז צריך נטילת ידיים. זאת אומרת שמי שעכשיו שוטף תפוח בברך...
יותר לאט שם, אז אם יבינו אותך, וגם אני לא שמעתי, נבלעו כמה מילים. עוד פעם, סימן...
פירות וירקות שאני שוטף אותם תחת הברז, ואני עוד מעט רוצה לאכול אותם.
כן.
אני עכשיו שוטף עגבניה ומלפפון, ורוצה להכין סלט. אני צריך ליטול ידיים לפני זה, זה נחשב דבר שטיבולו במשקה?
לא, כי אתה לא אוכל את זה עכשיו. רק כשאתה אוכל ונוגע בידיים, אתה צריך, אבל רק כשאתה שוטף, אין בזה איסור, אין בזה דין טיבולו במשקה. טיבולו במשקה נאמר שאתה אוכל בידיים פירות וירקות רטובים, אבל שאתה רק נוגע בהם וחותך אותם, לא צריך לטול ידיים.
מה שמשנה ברורה מביא, בסימן קוף מלכת תבדל צפק קטן י"ב, שפירות וירקות ששורים אותם במים, שצריך נטילת ידיים.
כשאתה אוכל אותם.
כמובן שהוא אוכל אותם. עוד באותו עניין, המשנה ברורה כותב בהמשך, עניין דברים, פירות מבושלים, שאם הוא אוכל אותם עם כף או מזלג, אז לא צריך נטילת ידיים.
כן?
כן?
זה מחלוקת. פירות מבושנים במים זה מחלוקת. אז המשנה ברורה אומר להחמיר לאכול את זה עם כף או מזלג, ואז לא צריך לטול ידיים, כן.
כן, אז אמרו לי שבימינו כל המלפפון חמוץ, הזיתים, כולם עוברים בישול במפעלים בשביל לזרז את התהליך של הבישול לאכילה. אז באמת יועיל לאכול אותם עם מזלג או
כף? כן, כי זה הדרך. הדרך לאכול מזלג עם זית עם מזלג. הדרך לאכול מלפון חמוץ עם מזלג. כן, אז לכתחילה ככה לעשות, ואז לא צריך נטילת ידיים, בהחלט.
בגלל שזה הדרך או בגלל שזה מבושל?
בגלל שזה הדרך. אם זה לא היה הדרך, אז נכנסנו פה לבית הספק. אבל מכיוון שזה הדרך, אז אין לנו אפילו ספק. ברוך תהיה. האם מותר לסתור מחיצה מטרת בשבת? מחיצה מטרת זה מחיצה שאסור לעשות אותה בשבת, כי היא מטירה משהו. אז אותה מחיצה מותר לעשות בשבת. אוהל אסור לעשות אפילו אוהל הרי, אבל מחיצת הרי מותר לעשות בשבת. כך מובא בסימן שינתת וב, סעיף א', אבל אם זה מחיצה מטרת, שהיא באה להתיר טלטול או סוכה וכדומה, אז אסור לעשות אותה בשבת. השאלה האם מותר לסתור את המחיצה הזאת? התשובה היא שאסור. כל מחיצה שאסור לבנותה, אסור לסותרה. וכל מחיצה שמותר לבנותה, מותר לסותרה. אז ממילא, מכיוון שאסור להכין, לעשות מחיצה מטרת בשבת, אז גם כן אסור לסתור אותה בשבת, יעוין עוד בשער הציון בסימן שינתדוו, עוד למד א'. יש משחק לילדים מגנטים שמו. המחיר חלקים בצורות הנדסיות, כאשר מסביב לצור המגנטים קטנים, ועל ידי חיבור של החלקים המתמגנטים אחד לשני יוצרים מבנים, בית, אוהל, רכבת. האם מותר לבנות ולפרק בשבת? מותר לבנות ולפרק בשבת, לא רק לקטנים, גם לגדולים. מכיוון שזה צורת שימוש, כך משתמשים במשחק הזה. מרכיבים, מפרקים, מרכיבים, מפרקים, זה לא משהו שנשאר קבוע. אז על פי המבואר במשנה ברורה בסימן שנדגים לסעיף קטן ממהי, הרי שהדבר הזה מותר לכתחילה. תינוק שעצר את זכף בחיתול בשבת, אם מותר לטלטל אותו, לדוחר מה יש להם תינוק שמחזיק מוקצה שעשו לטלטל אותו, בוודאי שמותר, כיוון שכל זמן שהוא לבוש, זה חלק ממנו. מי שנכנס לבית הכיסא וברכת המבדיל כולה שמע כשהיה בפנים, האם יצא את החובה ואם יש הבדל בין אם שמע תוך כדי שמתפנה או לא? ככה או ככה הוא לא יצא את החובה, עדיף שיכוון שהוא לא רוצה לצאת את החובה, אבל גם אם הוא לא כיוון כלום הוא לא יצא את החובה, כיוון שהוא נמצא במקום מתונף, וכשם שאי אפשר לדבר במקום מתונף גם אי אפשר לצאת את החובה במקום מתונף, יעוין עוד בביאור הלכה בסימן תקפ"ח, סעיף ב' דיבור המתחיל שמע. האם מותר לחמם ידיו הרטובות לחום התנור או המזגן ודעשו משום איסור רחיצה בחמין בשבת? זאת אומרת, אדם שטף ידיים והוא מתקרב לחום של התנור, וככה הידיים מתחממות עם המים שעליהם. אז השולחן הוא בסימן של חווה סיף דלת פוסק, שזה מותר, רק אם זה כל גופו אסור, אבל אם זה רק ידיו מותר, זה כמו מים שיחמו מערב שבת שמותר לחוץ בהם פניו ידיו ורגליו. בסיף הוא מביא שומרים שזה אסור, אבל צריך לדעת שכל הנקודה זה רק אם זה הגיע לחום של 37 מעלות. אבל אם זה הגיע לחום של פחות מ-37 מעלות, אז זה בגדר של פושר, שעל זה אין איסור. ולכן, אם מדברים על חימום מול מזגן, זה ודאי לא מגיע ל-37 מעלות. אם זה מול תנור, הרבה זמן זה יכול להגיע ל-37 מעלות. אבל אם זה כמה שניות, זה לא יגיע ל-37 מעלות. אבל גם אם זה יגיע, מעיקר הדין זה מותר, זה סתם ויש במרן, אבל לכתחילה צריך להחמיר את היש. אז לכן, אם אדם באמת רוצה לעשות כזה דבר, שישהה מעט זמן מול התנור ולא הרבה זמן, ככה שזה יגיע לרק, אולי ל-30, 32 מעלות, ואז אין בזה איסור. האם מותר לסדר הריסת תינוק המקובלת בשבת, או שאסור משום עשיית אוהל? אם זה הריסה שהמחיצה הזאת, איפה שהתינוק ישן, התחתית שלה, היא מחוברת להריסה, כמו הריסות המתקדמות החדשות, אז מותר לפתוח את זה בשבת, אף פי שעל ידי שאתה פותח, אתה עושה כביכול גג עם אותו דיקט ומחיצות, שמחיצות מצדדים, וגג ומחיצות אסור אפילו כשזה לא עשוי ולא צריך להעביר שמתחת, אבל כמו שהכל עשוי וערוך, זה רק נקרא לסדר ולא לבנות מחדש, אז זה כמו כיסא טרסקל בשביל תדבר סעיפי שמותר. אבל אם מדובר באופן שאותו משטח איפה שהתינוק יושן עליו אותו דיקט שעליו שמים את המזרון הוא מנותק מהאריסה, אז קודם כל פותחים את האריסה ואחר כך שמים את אותו דיקט, אז בעצם יוצא שעשינו גם גג וגם מחיצות, הרי שהדבר הזה אסור. אלא אם כן המחיצות לא מגיעות תוך שלושה טפחים לקרקע, אם המחיצות לא מגיעות תוך שלושה טפחים לקרקע, אלא יש יותר מ-24 סנטימטר מתחתית האריסה לרצפה, אז זה מותר, זה נקרא גג בלי מחיצות. אבל אם זה נמצא תוך 24 סנטימטר לרצפה, אז יש פה גג במחיצות, זה אסור. האם מותר להניח משחה בשבת, איך שהיא, בלי למורח אותה על היד ולהחליקה? כמו שאסור למורח בשבת, כך גם אסור להניח בשבת. יש פה בעיה אחת של גזירת שחיקת סממנים, וגם בלי הבעיה של גזירת שחיקת סממנים, יש פה בעיה של שמע עם הריח. כמו שאסור למרוח משום איסור במריח, כך אסור לשים מהחשש של שמע עם הריח. כך רואים במשנה ברורה בסימן שין י' ד' סעיף קטן ממהי, שאף על פי שהוא רק שם, יש חשש של שמע עם הריח, ולכן הדבר הזה אסור. אבל אם מדובר לצורך חולה, כגון תינוק, שיש לו גירויים באזור הטיטול, ורוצה לשים לו שם משחה ולסגור את הטיטול, אז אין בזה בעיה של גזירת שחיקת סממנים כזה תינוק, זה כמו חולה, כמובן בסימן של כ"ח סעיף ל"ז, אבל יש פה בעיה של שם המריח, אין בעיה של שם המריח. כיוון ששם המריח זה רק יש לדרבנן, אז לצורך חולה לא גזרו. אבל סתם אדם זה אסור משתי סיבות שהזכרנו. האם כשפותחים קופת גמל, אפשר להסתפק בכך שמציינים שרוצים מסלול הלכה, או שיש צורך לבדוק אם זה באמת מסלול הלכה? פשוט מאוד, כל קופת גמל שאתה פותח במסלול מסוים, אתה יכול לקבל אישור מודפס על אותה קופה. כל בדץ מסוים שמכשיר קופה כזו או אחרת, אז הוא נותן כשרות, חותמת, על סוג המסלול. אז אם אתה פתחת קופת גמל לפי מסלול הלכה, תבקש את כשרות הבדץ על אותו מסלול ויתנו לך. האם שקמים בשנת צהריים, גזידת ציפורניים וכדומה של ליטול ידיים שש פעמים לסורגין, מספיק נטילה אחת פעם אחת לו כל יד? אז באמת, מכיוון שיש פה עניין של רוח רעה, גם אדם שישן בצהריים, יש עניין של רוח רעה. נכון שיש בזה ספק, האם רוח רעה באה בלילה או בשינה? נפקמין אם הוא היה ער בלילה או שהוא ישן ביום, אבל הלכה אנחנו מחמירים את שתי הצדדים, ונוקטים שגם אם אדם היה ער בלילה וגם הוא ישן ביום, גם אם הוא ישן ביום, צריך נטילת ידיים להעביר את הרוח רע, כך מובא בסימן ד' בסעיף י"ג. בסעיף י"ח, שם השולחן ערוך כותב שצריך נטילה להעביר את הרוח רע, והמשנה ברורה שם כותב שמה שצריך שלוש פעמים סירוגים זה רק אדם שקם מהשינה. אבל אם אדם גוזס ציפורניים, מעיקר הדין מספיק נטילה פעם אחת על כל יד. אבל אדם שקם מהשינה, שזה רוח רע יותר חזקה, אז בזה צריך שלוש פעמים לסירוגין, שזה בעצם שש פעמים, שלוש פעמים בכל יד לסירוגין. זה מה שבא בסימן ד' סעיף י"ח, עם המשנה ברורה שם בסעיף קטן המתת. בשבוע שעבר הרב דן בשאלה שמישהו בשבת הוסיף ביצה לחמים ולא מזהים אותה, כולם אסורות, כי דבר שיש לו מתירים, אפילו בלפלו בתיר, רצינו לשאול מה הדין וגוי הוסיף את הביצה בין עצמו בין עבור יהודי, זה לא משנה, יש פה ביצה שהתבשלה בשבת, ואם יש פה ביצה שהתבשלה בשבת, כולם אסורות. אם הוא בישל את הביצה עבור יהודי, אז פשוט שזה הדין, כי אסור ליהודי לאכול את הביצה. אז כיוון שאסור ליהודי לאכול את הביצה, ואנחנו לא יודעים מה הביצה, אז כל הביצות אסורות. כל הביצים אסורות. אבל אם הגוי הוסיף את הביצה בשביל עצמו, אז הדין הוא שגוי שעשה מלאכה עבור עצמו, מותר לאחרים ליהנות מזה. אז ממילא בכזה מצב, לא אוסר את כל הביצים. אף על פי שבדברים של אכילה זה יותר חמור, כמובן בסימן של חפי סיף דלת, אבל על כל פנים, בשעת הדחק מכילים, אז אם זה שעת הדחק ויש הכרח לאכול את הביצים, אז אפשר להגיד שזה לא נעים, מתביישים או דברים כאלה, שעת הדחק, אז אפשר להקל בזה. איזה פירות מותר לאסור בין השמשות, אם בכלל הוא מעדין לגבי הפרשת חלה בארץ בזמן בין השמשות? גם פירות וגם חלה, אם זה דבר שמוסיף עונג שבת מותר, כל איסור דרבנן ותרומות ומעשרות בין השמשות דרבנן מותר כשמדובר בתוספת עונג שבת, כמובן בבור הלכה בסוף סימן שמ"ב, ואין סתירה מסימן רס"א, סעיף קטן ד'. ששם הוא רק כתב את השיטה, אבל את העיקר ההלכה זה בסוף סימן שמ"ב. באיזה רגע מתחילים לפסוע בתפילת 18, באיזה חוזרים? מתחילים לפסוע ברגל שמאל, בהתחלת התפילה או בעושה שלום? אז בעושה שלום פוסעים ברגל שמאל, פסיעה ראשונה שמאל, פסיעה שנייה ימין, אופציה שנייה שמאל, ואחר כך חוזרים עם ימין, ובהתחלת התפילה, גם כן אותו דבר. פוסעים בשמאל וחוזרים בימין. האם מותר להקליט שני אנשים שמדברים לא בידיעתם עבור שימוש אישי לא לפרסום? זה אסור, יש בזה משום גניבת דעת. להם כן, ברור לך שאם היו יודעים, אז הם לא מקפידים, אבל באופן כללי, אני חושב שאנשים מקפידים שלא יקליטו אותם שלא בידיעתם, ולכן הרי שהדבר הזה אסור, יש בזה משום גניבת דעת. היום לצערנו הרב יש הרבה פלאפונים שאוטומטיים מקליטים. בן אדם מדבר איתך, אתה מוקלט, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, מוציא לך את ההקלטה. זה אחד הרעות החולאות שיש בדור שלנו, אבל צריך להתמודד עם זה. מי שבא לשאול, אז אומרים לו, אדוני, לא שאלת, אל תקליט. האם כשאני מתגן את מאכל בשרי ומוסיפה שמן למחוות תוך כדי תיגון, השמן הופך לבשרי? שמן שמתוגן עם מאכל בשרי, יש לו דין של תפשיל של בשר, וגם אם סיננת את השמן, צריך להמתין 6 שעות אחר אכילת שמן זה. ולכן, אם תגנו שניצל בשמן, ואחר כך באותו שמן תגנו צ'יפס, אף פי אם השמן לא מסונן, פשוט שהצ'יפס בשרי, גם אם הוא מסונן, זה נקרא תפשיל של בשר וצריך להמתין 6 שעות. האם מותר בשבת כשנגמר התה של הפינג'ן, למלות אותו במים קרים ולהחזיר אותו למקומו, מעל הקומקום? האם יש חום שאילה צולדת שם? אני חושב שזה טעות, לא מעל הקומקום, אלא מעל המחם. יש את הפינג'ן, ששמים שם את הסנס, ברגע שזה נגמר רוצים למלות במים קרים ולהחזיר מעל המחם. זה אסור כי זה יכול להגיע להצולדת ולכן זה אסור. מה שכן מותר, אחרי שכל המים נגמרו ונשאר רק עלי תה בתוך הפינג'ן, אפשר להוסיף על זה מים חמים. איך להוסיף מים חמים? אם השקיות יבשות לגמרי, וביום שישי כבר בישלתי אותם על האש, אז אפשר ישירות מים חם. אבל אם השקיות לא יבשות לגמרי, יש שם עדיין רוטב, או שאפילו שיבשות, אבל ביום שישי לא בישלתי אותם, רק עיריתי עליהם מים חמים, צריך להראות באמצעות כוס, לא ישירות מים חם, אלא למלות כוס מים מים חם. ומהקורס לשפוך על הסקיות, אפילו אם יש שם עדיין קצת נוזלים, מכיוון שאירועים מכלי שני לא מבשל לך שנצטנן, כמובן בסימן של כפרי יציף קטן חף ג'. אז לכן אם אדם הכין פינג'ן עם סקיות תה ונגמר הסנס, נגמר המי תמצית, ייקח קורס, ימלא מהמחם, וישפוך על הסקיות, לא משנה אם יש שם עוד תמצית או אין שם עוד תמצית, לא יחזיר את זה על לעל המחם, לפחות לבני ספרד, לבני אשכנז יותר קל, אלא ברגע שהוא רוצה להשתמש, ישתמש כעת עם המי תמצית האלו. ייקח כוס, מלא מהמחיים, ייקח עוד כוס רקע, ישים שם קצת מי תמצית, וישפוך מהראשונה לשנייה. כשיש הפסקת חשמל שכונתית שמותר לנות מהתיקון שעושים חברת החשמל, כיוון שמסתם יש חולים שצריכים את החשמל. האם אין חיוב ליהודים להוציא את האוכל מהפלטה וגם להוציא את התקעים מהשקע? בשינוי, כדי שלא יקשלו אנשי חברת חשמל ביסורים, שהרי הם מתכוונים בשביל הבריאים וגם בשביל החולים. והרי אי אפשר, הוא מתכוון, שהרצים בשביל שתזיין סיפת ג' נוגד שאסור. והרי יכול למנוע אותו, שהוא לא יעשה איסורים. לא צריך למנוע אותם. למה? כי מה שהם עושים ביתר. אם חברת חשמל יחזרו בתשובה באמצע השבת וישאלו, יש פה שכונה שלמה בלי חשמל, מה לעשות? בוודאי שתקנו את התיקון. אז כיוון שמה שהם עושים, הם עושים ביתר גמור, אז אנחנו לא צריכים לגרום שיהיה פחות בישולים על הפלטה, או פחות תקעים דולקים, אף על פי שמתכוונים גם לחולים וגם לבריאים. הם לא מתכוונים רק לחולים, מתכוונים גם לבריאים. נו, זה מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת ראשונים. אדם שמתכוון גם לחולה וגם לבריא, אדם הולך לשפת הנער בשבת, ורואה תינוק טובע. אז הוא לוקח מצודה, רשת, הוא זורק לעלות את התינוק, הוא מתכוון לעלות גם דגים, זה מה שיש לו עכשיו בראש, דגים. גם דגים הוא מתכוון לעלות. מותר או אסור? נחלקו בזה הראשונים, כמובן בסמן שכ"ח בשער הציון י"ז, ואף על פי שלכתחילה אנחנו באמת מחמירים, כמו שהמשנה ברורה שם כותב, בסעיף קטן המתחת, לכוון רק לצורך התינוק, ולא לצורך הדגים, אבל מכיוון שסוף סוף זה מחלוקת ראשונים, אז בדיעבד, אחרי שכבר חברת חשמל מתקנים עבור חולים ועבור בריאים, והם כן יכולים לסמוך על השיטות הללו, אז בוודאי בוודאי שאנחנו יכולים ליהנות, כך כותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שכיוון שיש פה מחלוקת בראשונים, מה הדין אדם שהתכוון לחולה ולבריא, אז בוודאי שאנחנו בדיעבד יכולים, אחרי שזה כבר נעשה, מדין כל מחלוקת הפוסקים, כל המחלוקת הפוסקים, מותר ליהנות ממה שנעשה. והם, אין עניין שאנחנו נמנע אותם, כי בשסוף סוף יש כאלה שיטות, הם יכולים לסמוך לשיטות הללו. אז לכן ודאי שאנחנו לא צריכים לעשות שום פעולה, אלא ברגע שיש הפסקת חשמל שכונתית, כל מה שעל הפלטה, כל השקעים, כל החשמלים שחזרו, מותר ליהנות מהכל, מכיוון שהכל נעשה ביתר גמור, לפחות לכלפי דיעבד, בדין מחלוקת הפוסקים. מה אפשר לעשות כשהילד לא רוצה ללכת ברגל במקום שאין עירוב? האם אפשר להגביה אותו על ידי יהודי או על ידי גוי? אם זה מקום שאין עירוב אפילו לא צורת הפתח, אז נכון שטלטול ילד זה רק דרבנן. למה? כי זה חי נושא את עצמו. אבל זה עדיין דרבנן, גם בקרבנית זה אסור. אז אם על ידי גוי, ודאי שמותר. להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן, למה זה איסור דרבנן? כי הוא חי נושא את עצמו. במקום צורך מותר, מה אפשר לעשות? הוא לא רוצה ללכת. אם זה על ידי יהודי זה יותר בעייתי, אבל בשעת הדחק, גם נוכל להקל בדבר הזה, כגון שהוא באמצע הרחוב נתקע, לא רוצה לזוז, גם נוכל להקל ולסמוך, א', שחי נושא את עצמו זה דרבנן, ב', שהרשויות שלנו זה לא דאורייתא, אז תרד רבנן במקום צורך גדול מותר, אבל זה רק ממש בשעת הדחק גדול. שכל תרד הרבנן מותר במקום צורך גדול על ידי יהודי, כמובן במגן אברהם בסימן שין זין, סוף סעיף קטן זין, וגם הביאור הלכה בשין תת זין, סעיף י' ב'. אבל על ידי גוי זה יותר קל. אם אמרתי קריאת שמע לפני התפילה מפני שהקמתי מאוחר, האם בקריאת שמע שבסדר תפילה אני צריך להשלים לרמה כתבות אפילו שעבר זמן קריאת שמע? אדם שקרא קריאת שמע לפני התפילה, לכתחילה אנחנו אומרים לחזור על קריאת שמע עוד פעם ולהשלים לרמה כתבות. אבל בשעת הדחק יש מקום להקל בדבר הזה, שמכיוון שהוא כבר קרא קריאת שמע לפני כן, אז הוא לא צריך לחזור ולקרוא שוב פעם קריאת שמע. כגון שהוא מאוד ממהר וכדומה, אז אנחנו אומרים מכיוון שהוא כבר קרא קריאת שמע לפני התפילה, אז הוא לא חייב לחזור ולקרוא עוד פעם על סדר הברכות, אבל זה רק בשעת הצורך. לכתחילה אנחנו אומרים לחזור ולקרוא שוב פעם קריאת שמע, בפרט שמדובר כאן עם הציבור. מכיוון שמדובר כאן עם הציבור, אז בוודאי ובוודאי שזה יותר חמור, מכיוון שכשהציבור מקבל על מלכות שמיים, גם הוא צריך לקבל ומנה לקרוא קריאת שמע כתקנה. שלום וערב טוב למאזין הראשון לשעה השנייה.
ערב טוב.
ערב מצוין.
אני בשידור?
כן, אתה בשידור, בבקשה.
לגבי, לפני שנפליש את השאלה, לגבי מה שבשעה הקודמת, לגבי זה שנעשה בחוץ לארץ, לגבי הדלקת הנרות שמה, הרב נתן שתי אפשרויות. האפשרות השנייה היא הכי פשוטה, אני לא מבין מה הבעיה בכלל.
מי אמר שיש בעיה?
לא, הרב אמר שיש שתי אפשרויות.
כן, כי לא תמיד המשפחה מארחת אוהבת שבאה המשפחה אורחת ובונה לעצמה במה ומדליקה וכו'. א', ב', שיש פה קצת בעיה שלדעת הבית יוסף, אדם לא יכול להתנתק מהדלקה של הבעל הבית שלו. אז יש פה קצת ברכה שאינה צריכה. אבל אף אחד כן זה מותר, כי יש פה כמה ספקות, אז לכן זה מותר.
כן, הבנתי. לגבי מה שהרב דיבר היום, לגבי רוח הרעה, אני שראיתי בספרים הקדושים, שבכלל היום בכלל את הרוח רעה, היום בכלל רוח רעה. זה נכון או שכן?
לא, זה לא מדויק. יש את הגאון מווילנה המפורסם, שהוא אמר שכשקראת הסיפור עם הגרף פוטולסקי, אז יצא כשהגרף פוטולסקי שמסר את עצמו על קידוש השם בזמן הגאון מווילנה, אז יש קבלה בזקני ירושלים דור אחר דור עד הגאון מווילנה שאמר שיצא התבטלה רוח רעה, יצא איזה אור במערת המכפלה וביטל את הרוח רעה של הבוקר. אז קודם כל לא כולם סומכים על זה, אתה רואה שהמשנה ברורה בתחילת סימן א' לא סמך על זה, וגם אלו שסומכים על זה, זה לא שהתבטל לגמרי אלא הוא קלש. לא שזה התבטל לגמרי, אלא הוחלשה מאוד הרוח רע. לא התבטלה לגמרי.
אז קמים לגבי מה שכתוב בגמרא בשבת, שאם עדיין יוצא לפני שרוחץ ידיים, אסור לגמרי במקומות המכוסים. אז היום האדם ש...
אז פה זה תלוי, אם הוא ישן לפני חצות או אחרי חצות. אם הוא ישן לפני חצות, אז מחמירים שלא ללכת ולא להתלבש ולא לגוע בעיניים וכדומה. אם הוא ישן אחרי חצות, אז הבן ישחי אומר שזה יותר קל וזה אפשרי.
אהה, זאת אומרת, אז אדם שקם בבוקר, הוא דבר צריך לרחוץ ידיים שלושה פעמים, או שהוא יכול ללכת מכל מיני שירותים, להתלבש אחר כך לרחוץ ידיים?
אם הוא ישן לפני חצות לילה, אז קודם כל יטול לידיים מסורגים שלוש פעמים, ואז יתלבש ועשה את ירת הדברים, ואם הוא ישן אחרי חצות לילה, שהרוח רעה מאוד חלשה, אז בזה יכול להתלבש קודם, ואחר כך יטול לידיים ולברך את כל בוקר השחר.
זה לא לגמרי בחוצה המחוסים?
מה?
ולא לגוע במקומות
המחוסים? אם הוא ישן אחרי חצות לילה, אין מניעה.
אין מניעה, אוקיי.
כן, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול דבר, בסימן רשב"ב סעיף ו', יש לנו מחלוקת משולשת לגבי אדם שברך על פרי, הוא נמאס ונאבד. דעת השולחן ערוך ש... על הפרי שהוא לוקח לפניו, בין אם היה דעתו, בין היה דעתו, צריך לחזור וברך. דעת הרמה, שאם היה דעתו, לא צריך לברך, ואם היה דעתו, ואם היה דעתו צריך. דעת המשנה ברורה, כשהוא מעריך בביאור הלכה, שגם אם זה היה לפניו ולא היה דעתו, הוא יתאם ולא צריך לברך. עכשיו, רציתי לשאול את הרב בקשר לאדם
שברך... ולהלכה ככה נוקטים, שכל הפירות שהיו לפניו נפטרו באופן ישיר בברכה הראשונה, ולא חזר ומברך, מחמת ספק ברכות להקל, כפי שהמשנה ברורה שם שלא... במקום, מביא בסעיף קטן חבב.
ולא רק שלא חזר ומברך, גם הוא צריך לטעום, כן? כי הכל פעם תיקון קצת לפי המשנה ברורה.
מה? לא שמעתי מה אתה אומר? מה תיקון קצת?
אני אומר, נוקטים ככה הלכה, ולא רק שלא חזר ומברך, אלא צריך לקחת מאותו מין ולטעום שעל השולחן.
אוכל את המין של השולחן, ולא חזר ומברך עליו, והברכה שהוא בירך נתפסה ישירות על הפרי ולא מדינגררה.
עכשיו רציתי לשאול את הרב, הכפחיים כותב שהרמה לא חולק על השולחן ערוך, ולפי השולחן ערוך גם אם כיוון, אז זה לא ברכה לבטלה. נכון שאנחנו לא פוסקים כמו הכפחיים, אלא כמו האחד של המשנה ברורה, אבל רציתי לשאול את הרב, נפקא מינה לגבי אדם שברך על מאכל חלבי בתוך השש שעות, שהדין הוא שהוא צריך לטעום שלא יהיה ברכתו לבטלה, אם היה לפניו מאכל. אז אם הרב יוכל בבקשה לפרט מה הדין, מה היה בסתמה, אם היה דעתו, והאם אפשר לסמוך על הכפחיים פה לעניין זה שדעת השולחן זה מועיל, שאני אקח מאותו מאכל ולא איתה מאמין על חלבי.
אתה אומר שאדם בירך על שוקולד חלבי שהכל נהיה בדברו, והיה לפניו עוד מאכל שהוא פרווה, והוא כיוון לאכול גם אותו, זה מה שאתה אומר?
או כיוון, או לא כיוון, וזה סתם, כל האופנים היה הדין הלכה למעשה בנושא.
אז אם הוא כיוון לאכול גם אותו, דהיינו, הוא בירך שהכהן מדברו על מאכל חלבי, והיה לפניו עוד מאכל פרווה שברכתו של הכל, והוא כיוון לאכול גם אותו, אז בזה נאמר לו, תעזוב את המאכל החלבי, ותסמוך על הפוסקים שברכת השעקון נהיה בדברו הולכת ישירות גם על המאכל השני ככיוונת עליו, נצרף פה את הקף החיים שאין מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, וככה לא נצטרך לאכול מאכל חלבי תוך 6 שעות. אבל אם הוא לא כיוון מפורש, הוא בירך שעקון נהיה בדברו על מאכל חלבי, זה שוקולד. והיה לפניו עוד מאכל שהוא פרווה, אבל הוא לא כיוון מפורש לאכול אותו, אז פה יש לנו קצת בעיה. כי אם אנחנו נסמוך על השולחן האור והרמה, אדוני, אתה לא יכול בברכה הזאת לפתור את המאכל הפרווה. ואם נסמוך על המשנה ברורה, אז אתה כן יכול לפתור את המאכל הפרווה. אז נכון שתמיד אנחנו סומכים... אז נכון שתמיד אנחנו סומכים על המשנה ברורה, ואנחנו אומרים ספק ברכות להקל, נפל הפרי נמאס, תאכל פרי אחר, ספק ברכות להקל. אבל פה זה לא עניין שספק ברכות להקל, פה זה עניין האם... לאכול את החלבי תוך 6 שעות, שזה שרח של דרבנן, או להיכנס בעניין של הברכה שאינה צריכה. אז כמו שלדעת השולחן ערוך, הברכה לא נתפסה על המאכל השני, אלא רק על המאכל החלבי. אז בזה נאמר לו שיתאם טיפה מהמאכל החלבי, ולא יסמוך על הפוסקים שהברכה נתפסה ישירות על המאכל השני, כי לפי השולחן ערוך והרמה זה לא ככה, ויש פה חשש ברכה שאינה צריכה.
הבנתי, ואם הוא איתם בכל זאת, אם הוא לא כיוון, הוא איתם ויגיד ברוך שם, אז מין ספק ספקה שגם אולי כמו הביאור הלכה, שגם אם הוא לא כיוון וגם ברוך שם זה תיקון מועיל, אולי פה לכתחילה אפשר בשופי לעשות כזה דבר?
אפשר, אתה צודק שאפשר, אבל יותר נכון הפתרון הראשון שאמרנו.
הבנתי, תודה רבה על השאר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב, וכפי לשאול שאלה לגבי, קשור לפתיח הלכתי שהרב דיבר, אבל זה לגבי הברכה של הקשת. מי שברך על קשת, המשנה ברורה כותב שהוא יכול לברך את הברכה הבאה, כי אם הוא רב על קשת, גם בתוך 30 יום. למה? כי זה דומה לברכת הרעמים, כי הקשת שהוא יברך עכשיו, זה לא אותה קשת שהוא יברך בפעם הבאה. אז רציתי לשאול, מה קורה אם אותה קשת הוא רואה, כאילו, הקשת השנייה שהוא רואה, זה קשת באותו יום. האם גם זה נגיד שברך, או נגיד שזה לא דומה לברכת הרמים, כי ברכת הרמים צריך שהגורם יתפזר, שזה העננים.
גם בקשת, אנחנו צריכים שהקשת הבאה תהיה משהו חדש לגמרי. זאת אומרת, אם ראית קשת, ואחרי 5 דקות ראית עוד פעם קשת, אז סביר להניח שזה אותו גורם. אבל אם עברו כמה שעות, אז אנחנו מבינים שזה כבר גורם חדש. זה לא מציאותי כל כך, כן? אבל לא יצויר שיקרה כזה דבר. אם עבר כמה שעות, אז אנחנו מבינים שזה גורם חדש, אז אפשר לברך שוב פעם. ובדרך כלל זה לא מציאותי, כן.
הבנתי, והיום נוהגים לברך את הברכה הזאת, על קשת.
בוודאי. זוכר הברית, אימא בריתו, קיים עם האמוראים, שם מלכות.
שמלכות, ומה, על מה ברך? אני רואה שהביאור הלכה מסתפק, האם צריך לראות את כל הקשת או את הגורן, או שטיפה אפילו. מה נפסק להלכה בעניין הזה?
אז אנחנו...
רואים את כל הקשת?
בדרך כלל רואים את כל הקשת, כן. חצי, לא. אם זה חצי גורן זה מצוין. בדרך כלל זה מה שרואים, כן. לא מברכים על מקצת. לא מקצת, אלא חצי גורן.
הבנתי, אפשר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
לגבי עניית אמן, לפעמים בחזרת השעת או בקדיש, יוצא שיש חזנים שקצת ממהרים, ובין חלק לחלק בברכות השעת למשל, הם לא מפסיקים ממתינים עד שהציבור יענה, אמן, אלא הם כבר מתחילים ישר את הברכה הבאה. האם במצב כזה כבר זה בעיה לענות אמן, כי כבר עבר הזמן בעצם של העניה של הברכה הקודמת, וכבר התחיל את הברכה הבאה.
ברגע שהוא מתחיל את הברכה הבאה, כבר אי אפשר לענות על הברכה הקודמת. כל זמן שהוא עסוק בברכה הקודמת, אפשר לענות. אם הוא התחיל את הברכה הבאה, זה לא בסדר מה שהם עושים, כן, צריך לתת רווח בין ברכה לברכה, כדי שכולם יוכלו לענות אמן. אבל אם זה מה שהיה וזה המציאות, והוא התחיל את הברכה הבאה, אז אז הוא לא, אי אפשר כבר לא נתאמין.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. אני רציתי לשאול לעניין הלכות שבת, שגם נקשר גם להלכות ברכות. תפוזים שעומדים לסחיטה, האם זה חייב מדאורייתא? ואם כן, אז האם גם בברכות, הדין שיוצא מהפרי, אז יברך בורא פרי העץ. אז האם גם לעניין תפוזים, נגיד שמיץ תפוזים יברך בורא פרי העץ.
אז ראשית שזה שתי סוגיות נפרדות שלא קשורות אחת לשנייה. בשבת,
למה?
אני אסביר. בשבת, סחיטת זיתים וענבים זה איסור דאורייתא. סחיטת שאר פירות זה איסור דרבנן. נחלקו הראשונים, למה זה ככה? יש בזה מחלוקת בין הרש"י והר"ן, אתה יכול לראות את הפרי מגדים בתחילת סימן של כ' שהוא מביא את המחלוקת. האם זיתים וענבים זה דאורייתא בגלל שרובם הולכים לסחיטה?
זה אוכל.
וממילא, גם תפוזים ואשכוליות שרובם הולכים לסחיטה, זה יהיה איסור דאורייתא? או שנבוא ונאמר שזה לא הפשט. הפשט הוא בגלל שזיתים וענבים, התורה החשיבה את המשקה שלהם למשקה. דגן תירוש ויצהר. מה שאין כן, שאר הפירות, שהתורה לא החשיבה את המשקה שלהם למשקה, זה רק זהה בעלמה, אז האיסור הוא רק דרבנן. אז לפי זה גם אשכוליות וגם תפוזים, אף הפי שרובם עומדים לסחיטה, זה יהיה רק דין דרבנן. להלכה אנחנו נוקטים כמו הביאור הראשון, שזה תלוי ברוב בני אדם. אם רוב בני אדם, ככה חזון איש מכריע להלכה, וכך רואים גם במשנה ברורה, שאם רוב בני אדם סוחטים, אף על פי שזה לא זיתים וענבים, הרי שיש בזה איסור של דאורייתא. כך רואים הביאור הלכה, תסתכל בסימן שינחף, בסעיף זיין, דיבור המתחיל הוא לרבנו חננאל, כך רואים הביאור הלכה.
אז זה... מה
רק שנייה אחת, רק שנייה אחת.
כן.
כן, מה אתה שואל? לפני שנמשיך, מה אתה שואל?
לא, כן, אם הרב אומר שזה הדין בהלכות שבת, אז אם גם לברכות אנחנו נגיש את זה.
בברכות, יש מחלוקת אחרת, בין הראש להרשב"א. הראש סובר שגם אם יש לנו פרי שרובו עומד לסחיטה, עדיין מברכים על המשקה שלו שהכל נהיה בדברו. למה? כי הוא עדיין בגדר של זהה. הוא לא בגדר של אוכל. הרשב"א אומר לא ככה.
לא בתור ספק.
לא, זה שתי דברים.
לא בתור ספק.
הרשב"א אומר לא ככה. הרשב"א אומר שפרי שעומד לסחיטה, כיוון שנוטעים אותו על דעת כך, אז יש למשקה שיוצא ממנו שם של אוכל. אבל זה לא מחייב שזה קשור הסוגיות של הלכות שבת. להלכות ברכות. ובאמת להלכה אנחנו פוסקים, בסימן ראשי סעיף ב', שלעולם המשקה הוא נחשב משקה ומברכים עליו שלא קונה בדברו. אבל בדיעבד, אם אדם בירך על מיץ תפוזים בורא פרי העץ, בדיעבד הוא יצא את החובה כפי שמביא השער הציון שם בעוד חף א', מכיוון שבדיעבד סומכים על דעת הרשב"א שיש לזה גדר של מאכל. בדיעבד.
אז מה, עכשיו, אם ככה, אז מה יהיה הדין עכשיו אחד שיקח את הפוח ובורך לבורר פי העץ, ועכשיו ייקח מיץ תפוזים, הוא יצטרך לבורר כפי שהכל?
אדם שבירך על תפוח בורר פי העץ והוא בא לשתות מיץ תפוזים, יברך שהכל נהיה בדברו. למה? כי יש פה עומדל הדמוכח שהוא לא מכוון לפתור את זה. כיוון שאנחנו נוקטים להלכה שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו, גם ברשי סעיף ב' וגם בסימן רש ב' סעיף י' י' א', אז לכן יש פה עומדנה דמוכח שהוא לא רוצה לפתור את זה. אבל אם בדיעבד הוא בערך על המיץ תפוזים שהבורא פרי העץ, בדיעבד הוא יוצא ידי חובה.
עכשיו, לעניין שבת...
טוב, אנחנו, אני חושב שאנחנו מיצינו את התשובה, ופשוט אולי ניתן אפשרות לעוד מאזינים לשאול. אם תרצה להמשיך לפלפל איתי בזה, אני אשמח ביום שני בין 5-7. בסדר? ברוך תהיה.
בסדר, מצוין, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום, מאזין אחרון להיום.
שלום וברכה, לגבי בהלכות שבת, לגבי מגירה בארון מטבח שמיועדת רק ורק להשפע. שפותחים אותה בעצם נשלפת ביחד ההפך. נשלף ביחד ההפך השפעה. שאלה אם בשבת אם זה בסדר דבר האסור.
כן. אם המגירה הזאת היא מגירה רק של השפעה, אז זה מוגדר כבסיס, זה לא ארון שיש לו בדלת פח השפעה, אלא כל המגירה זה הפח השפעה, אז המגירה עצמה היא הופכת בסיס לפח, ויש פה דין של בסיס לדבר האסור, שאסור לפתוח את המגירה הזאת בשבת. אז מה צריך לעשות? פשוט מאוד לשים על הפח גם את הקף השפע. או צמוד, קף השפע, ואז יהיה בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר נצרח, ואז יהיה מותר לפתוח ולסגור את זה. להצמיד לזה את הקף השפע.
זאת אומרת, על הדבר שמזיזים אותו, גם מה שבפנים, בעצם זה תלוי בתוך המגירה.
זה תלוי בתוך המגירה, וכשאתה פותח וסוגר, אז השפע נצאת ונכנסת, נכון? הפח השפע.
נכון.
אז לכן נקפיד לשים את הקף השפע צמוד לפח או מעל הפח, שזה יהיה בסיס לאיסור ולהיתר, שאז יהיה מותר לפתח ולסגור. קף השפע, כמו שאמרתי, זה מצוין. תקל בשביל יוצאי חד, ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכנות אלה מסוימה, תודה רבה לכם, אז אם שהייתם את הלב, החכמתם אותנו, היו שלום, שבת שלום.